אנחנו עוסקים כאן בחסידים במובן של הגמרא. כמו שאמרתי מקודם, במובן של הגמרא, חסידים זו אלה שעושים מעבר. אלה שלא עושים רק את מה שצריך, אלה אלה שעושים מעבר, הם עושים יותר. אחד מגדולי החסידים, זה דרך אגב מה שכתוב, כשכתוב על הגר"א, כתוב בכל המקום החסיד האמיתי. מה הכוונה החסיד האמיתי? שהגר"א היה חסיד במובן של הש"ס, מה שבש"ס נקרא חסיד, ולא מה שקוראים חסיד במושגים של הדורות שלנו, שזה השתנה קצת המושג חסיד. על כל פנים, בזמן קדמוננו, בזמן רבי אברהם בן הרמב״ם, התפתחה במצרים תנועת חסידות. אבל תנועת חסידות, מה שנקרא חסידות הישנה, חסידות הגמרתית, חסידות לפי המקורות של הגמרא, מה שנקרא חסידות, אנשים שהיו באמת משקיעים בעבודת השם וכולי, ורבי אברהם בן הרמב״ם באמת כתב ספר שלם, שיש לנו רק אפס קצהו, זכינו רק לאפס קצהו של הספר המספיק לעובדי השם, לא זכינו לצערנו הרב לרובו הגדול של הספר, והספר היה בנוי כמובן על הדברים שחייבים לעשות, ואחר כך הדברים שלא חייבים לעשות, אלא החסידים עושים. כמובן שצריך לדעת, ואני אומר את זה מראש, שבדור שלנו יש תופעה לא נכונה, אמר לי הרב גולדברג, שמוצאים הרבה פעמים ספרים על רבנים, גדולי עולם, תלמידי חכמים עצומים, ספרים של הנהגות הרב הזה, הנהגות הרב ההוא וכדומה, ואז מעתיקים שם שהוא חשש לדעת זאת, הוא חשש לככה, והוא היה מחמיר ככה, והוא היה עושה ככה, וכל הספרים האלה נפחים להיות כאילו, כביכול קיצור שלך נרוך לאברכים. כל אברך, או כל בחור ישיבה, בדרך כלל חרדי כמובן, זה לא כל כך בציבור שלנו תופס על הדברים האלה, פותחים, עוברים על הספרים האלה לראות מה עשו הרבנים לבית בריסק, מה עשה הסטייפלר עליו השלום, מה עשה הרב הזה, מה הרב ההוא, ואז אברך בסדר יום שלו מכניס את כל ההנהגות של כל הגדולי התורה והיראה שקמו לעם ישראל בדורות האחרונים, וזה טעות, אומר הגרזן. למה זה טעות? בגלל שהם עשו את זה כחסידים. יש קו דין, יש הלכה, יש שולחן ערוך, רמז, יש הלכה, יש קו הלכה. ויש כמובן אנשים שחוששים לדעות מסוימות ומחמירים יותר וכולי. וזה חסידות. וחסידות תלויה גם באישיות של הבן אדם. זה לא יכול להיות שכל אדם יהיה חסיד. כולם יהיו כמו כולם. זה טעות. ההנהגה הכללית צריכה להיות הנהגה של צדיקים, מה שנקרא. זאת אומרת, הנהגה, מה שצריך לעשות, צריך לעשות, ואת זה חייבים להקפיד, וזה כולם צריכים לשמור. ואנשים שהם יותר מעולים ויותר זה, וזה באמת מתאים לכל האישיות של הבן אדם וכולי, הם עושים יותר. אבל כשלוקחים בן אדם, וכאילו הופכים את כל ההנהגות החסידיות, במובן של החסידות הישנה, אני מתכוון, כן? וכאילו הופכים איזה מין שולחן ערוך כזה, שכך צריך לעשות, וכל אברך מתחיל, שעוד לא צמח לו זקן, הוא כבר ככה וכך צריך להתנהג, זה עיוות של המציאות בצורה לא רגילה, וזה בלבול, ואנשים פוסקים חסידות במקום לפסוק פסקים, והגרזן יודע להגיד את זה, בגלל שכל הדברים האלה זה נכון הרבה פעמים כשרבנים הם מומחים רק באורח חיים ויורה דעה. ואז כמובן זה רק בן אדם למקום פחות או יותר, אז תחשוש לזה ותחמיר את זה, ויש דעה כזאת, וצריך להקפיד על זה, וצריך ככה וצריך ככה וצריך ככה, וכשזה מגיע לחושן משפט, אי אפשר להחמיר. לחושן משפט צריך להחליט, הכסף של רובנו של שמעון. ואין איזה, חייב גט, לא חייב גט, יש כאן שני צדדים, אי אפשר כאן ללכת עם חסידויות. כאן פה צריך ללכת את היושר של הדין. אז הרבה פעמים רואים שכל מיני אנשים שמשמשים בדיינות, והם צריכים באופי שלהם להכריע בין אנשים, הם לא מחפשים חומרות. הם מחפשים את היושר של הדין. ואנשים שמנותקים לגמרי מהעולם הזה, אז הם בהפלגות זה, שמעתי פעם סיפור מאיזשהו רב שסיפר על איזה בחורה שבשידוך רימתה את החתן, לא אגיד מה בדיוק היה הרמאות, אבל היא לא הודיעה לו בעצם רק אחרי חתונה איזשהו פרט מאוד חשוב, או זה השבוע לפני חתונה, רק הודיעה לו פרט מאוד חשוב, והבחור נקלע למבוי די סתום, שהוא ממש חצי שבוע לפני חתונה, הוא שומע דברים כאלה והולך להתייעץ עם כל מיני רבנים, וכל הרבונים אמרו לו, תרחם עליה וככה, ותכנוס אותה וכולי וכולי, ויהיה אני לא יודע מה, וכל הדנים אמרו לו, זרוק אותה. וזה בדיוק, בדיוק מתאים לאופי של הנקודה הזאת, שהאופי של דיין מול אופי של רב, במובן הזה, לא משנה כרגע. אני אמרת רק בדרך אגב, כי אני קצת נכנס כאן לענייני החסידות הישנה, ואני לא, ואנחנו, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו לא מדברים שזה שייך עם כל אחד, אנחנו תכף נראה זה לא שייך עם כל אחד, אבל רק שיהיה לה המחשה. העבודה שלנו זה להיות צדיקים. גם היום, כשאני אגיד למשהו, תהיה צדיק, זה נשמע לא טוב. אנשים מבינים להיות צדיק, מה שאנחנו בגמרא קוראים להיות חוסיד, קוראים להיות צדיק. לא, צדיק זה עושה את מה שצריך לעשות. זה צדיק. מי שלא עושה מה שצריך לעשות, אז הוא כבר חס ושלום רשע. כן? הרי אפילו התניא כותב שהבינוני לא עובר שום עבירה. ולא עושה שום דבר נגד הדין. כן, כי אם חס וחלילה עושים אפילו משהו נגד הדין, אז כבר יש לו שם של רשע. אנחנו מדברים על חסידים, תכף נראה. אז רבי אברהם בן ארם ממש חיבר ספר שלם, ספר חסידות שלם. זה ספר שאפשר להבין אותו. קוראים לה מספיק לעובדי השם. ובפרק הראשון של הספר, הוא באמת נכנס לנקודה הזאת, ההליכה בחוקות התורה, זה מה שיש לנו הפרק הראשון של הספר, זה לא הכוונה הפרק הראשון של הספר באמת. אז הוא אומר דבר כזה, אני קצת קורא כאן כמה דברים חשובים, ותכף תראו למה אני בחרתי לדבר על זה כאן, קשור לפרשת השבוע קצת. ההליכה בחוקות התורה, המושגת אחר גמר לימוד התורה ונמשכת לעולם ועד, נחלקת לשתי דרכים, הדרך הכללית והדרך המיוחדת. הדרך הכללית היא קיום המצוות המפורשות, עשיית מצוות עשה והימנעות מלא תעשה על ידי כל אחד מישראל כפי מוטל עליו. מצוות מילה וסוכה ודולב למשל, חיובן על הזכרים ואין חיובן על הנקבות. מצוות כהונה, חיובן על הכהנים ולא על שאר ישראל. מצוות מקדש וקודשיו אינן יכולות להתקיים בזמן הגלות. וכן מצינו במצוות לא תעשה למשל, מה שאמרו יתעלה, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול, אינו חל על הציבור, אלא על הדיינים בלבד. ועיקר הדרך הזה בקיום המצוות הוא שיש שומר הדת, מבין מה שציווה השם יתעלה בתורתו לעשותו, מה שאסר לעשותו. ושיהיה מתבונן במצוות באיסור לפי יחסם אליו, ויקבל על הצעת את המוטל עליו, ולהימנע מן האסור עליו. ואם לא יודע מה הוא מצווה, לא תצלח דרכו. כן, אדם שלא יודע, אז הוא נכשל. ולכך נתכוונו חז"ל באמרם, אין בור ירא חטא. בור לא יכול להיות ירא חטא, ועם הארץ לא יכול להיות חסיד. למה? הוא מקפיד על איזה הנהגה טובה. בינתיים הוא מחלל שבת בדרך. מה שווה כביכול ההקפדה על איזה הנהגה טובה, אם הוא בדרך אגב מחלל שבת? כי הוא לא יודע להיזהר בבורר, או לא יודע להיזהר במפרק, או בכל מיני דברים, אז מה זה יעזור? ובכן, אם יודע הוא את מה שהוא מוכרב לעשות ועושה הוא, הרי זה הולך בדרך הישר, אשר נתן לפנינו השם יתעלה ללכת בה. ומי שנוהג על פי חוקות אלו בקיום המצוות נקרא צדיק, ותם, וישר, ושר מרע. ובלשון חכמים, כשר. זה יהודי כשר. החנאה מכל השמות הללו הוא צדיק, שנגזר ממילת צדק, אשר פירושה יושר ושילום החובות. לכן אמרתי, היום מה שקוראים צדיק, זה לא מה שהוא קורא צדיק. כן? כי קיום המצוות החיוביות הוא חוב שאנחנו חייבים לו להתעלה, כי חובת העבד למלא מצוות רבו. כמו שנאמר, כי לבני ישראל עבדים, ועוד נאמר, וזכרת כי עבד היית במצרים, ושאמרת עשית את החוקים האלה. ומי שמקל ראש בחוקות אלו נקרא רשע, ופושע, ורע, ומרע, ושאר כינויים שאין צורך למנותם ולבערם. וכל שם מן השמות הללו יחול על האדם לפי כובד עוונו וזדונו, קלות ראשו או חוסר אמונתו. אך הנכון שיקרא רשע. כי עוול הוא עושה באשר איננו ממלא את חובותיו לרבו, ואיננו משלם בעבור נפשו השכלית את הרוי לה לפי שלמותה. אגב, בלשנות קדומות, רק בעברית, יש תואר גנאי לבן אדם שלא עושה מה שצריך. התואר רשע זה תואר שלא מופיע בשפות השמיות הקדומות בזמן המקרא. זה מופיע רק בעברית, ואחר כך בארמית, שזה ארמית של דוברי עברית, מה שנקרא רשיה, מה שנקרא בלשון הגמרא, זה מושגים שתורת ישראל בכלל פרסמה בעולם. בכל החוקים הקדומים לא היה בכלל דבר כזה. לא כתבו אסור לעשות. כתבו רק שמי שעושה כך וכך משלם כך וכך. לא כתבו אסור לעשות, ומי שעושה כך וכך הוא רשע. ודברי כאילו לא היה בכלל התייחסות מוסרית לשום דבר. זה צריכים לדעת. אשר לדרך הכללית, הרי ביארנו את ראשי עיקריה בשלושת החלקים הקודמים. זה מה שמעתי, חסר לנו מהספר, שהוא עבר, על מצוות התורה, ובאר בה מה צריך לעשות, ומה מחויב לעשות, וכל זה היה חלקים שלמים שבינתיים בבנתנו חסרים לנו. היינו מזה מסתם היהודים הרבה דברים על הרמב״ם גם כן, כי רבי אברהם בן הרמב״ם כמרנו תלמיד של אבא שלו, גם פה אל פה וגם תלמיד הכתבים יותר טוב מאיתנו כולנו, ומסתם הזה היה אוצר בלום להבין את דברי אביו, אבל כמובן שכנראה הרמב״ם הכביא את זה כדי שהרששיבי יוכלו להתפרנס מדי פעם, ואולי הרששיבות הכביאו את זה, אני לא יודע. מישהו הכביא את זה כדי שאפשר להתפרנס, כי כשמוצאים פעם איזה תשובת רמב״ם, זה סתר את כל הוורטים של האחרונים, זה תמיד שאלה למה הוא ראש השיבה ולא אני, כן? אז אולי בגלל זה. כדי, על כל פנים, איבדנו את הספר. כך או כך, איבדנו את הספר. אשר לדרך המיוחדת, הרי התנהגות המכוונת לפי תכלית המצוות וסודותיהן, ולפי כוונת התורה ואורחות הנביאים וצדיקים וכיוצא בהן. ומי שהולך בחוקות המיוחדות האלו נקרא קדוש וחסיד וענב וכדומה, ונהיה מכולם השם חסיד, שנגזר ממילת חסד שפירושה נדיבות, מפני שהוא מתנדב לעשות מה שלא נתחה בו במפורש מן התורה. ודרך ההתנהגות המיוחדת הזאת, הורינו כבר בפרקים הקודמים, כשיערנו על כוונת התורה וסודותיה, והרחבנו לדבור על טעמיהם, ובחלק הזה נשלים את ביאורם כמיטב הבנתנו וידיעתנו. ומפה מה שיש לנו כאן, פרקי חסידות של רבי אברהם בן הרמב״ם. ונאמר, כי מי שאוכל מצה, ונמנע מלאכול חמץ בחג המצות, והיושב בסוכה ונוטל עליו בחג הסוכות, והנמנע מעשיית מלאכה בשבת ויום הכיפורים, ומעשיית מלאכת עבודה ביום טוב, והלובש ציצית ומניח תפלין, ונמנע ממחלות אסורות וביות האסורות, כמפורש בתורה, ונמצא מקפיד על מצוות עשה שהוא חייב בהן, ואינו עובר הלא תעשה, הרי זה הולך בדרך הכללית המפורשת, ואומרינו כללית, משום שמשותפת היא לחשבי ישראל ולהמוניהם. פה אנחנו כבר אמרתי קצת קצת בעל פה. הדרך הכללית היא כללית, היא שייכת לכולם, כולם אותו דבר. כשם שאסורה מלאכה בשבת על יהושע בן נון וחייבו בישיבה בסוכה בחג, כך אסורה מלאכה בשבת על כלל ישראל וחייבים בישיבת סוכה בחג. בין אלה שנסתלקו כבר מן העולם, בין הבאים אחרי מצב כל הדורות. זאת אומרת, הדרך הכללית, הדרך של השולחן ערוך, כולם חייבים באותו דבר. לא יכול להיות שום סעיף בשולחן ערוך שרק רובן חייב בו ולא שמעון חייב בו. כי רובן יש זקן ושמעון הוא מגולח. זה לא שייך דברים כאלה. בדברים שהם חובות גבורות, אז כולם אותו דבר. מה שייך להגיד הוא כן, והוא לא, והוא יותר, והוא פחות, אין דברים כאלה. ואומרנו מפורשת לפי שמובנתי לכל אדם, ולכן יענש כל עובר עליו במזיד. זה לגבי החלק הראשון. ועוד נאמר, כי מי שהבין את סוד יום השבת ותכליתו, ומקיימו על ידי שעוגב עוסק ביום השבת בבריאת העולם והתחדשתו, ולתן דעתו על מעשה בראשית ומתחבר לקדושה הפנימית, ומי שהבין צד הציצית וזוכר בלבישתה את מצוות השם להצלו מן השכחה שהשרוי בבליאתור רחל ובוא ויתעלה למלאת הקדושה הפנימית האמיתית, כמו שנאמר ויתם קדושים ללואיכם, זה כתוב בפרשת ציצית, ומי שמבין צד המאכלות האסורות ומת גם בדברים המותרים ומסתפק במועיל ובהכרחי, וכן מי שהבין צד הביות האסורות ומקבד על עצמו לכם מה שהבין, הרי זה הולך בדרך הפנימית המיוחדת, ואומרנו מיוחדת כי זוהי מדרגה שלא כל שומר דעת מגיע אליה. ואמרינו פנימית, כדון נזכר חיפה במפורש, ועבר על הדברים האלה לא ינש בידי אדם, בגלל שזה לא חיוב. אז לא ייתכן בעולם שעל שום דבר של דרגת חסידות תהיה עונש בדין. זה לא מחויב. זה ההתנדבות, זה תלוי במעלת האנשים. ומתוך כך יתבר לך כי אין במרבית הדרך הכללית הבדלי דרגה. כי אין דרגת ביניים בין אוכל איסור ושאינו אוכל איסור, בין מחלל שבת ושאינו מחלל שבת. או רשע או צדיק. אלא כל אדם מישראל, או שהוא מקיים דרך כללית זו, או שהוא חוטא בה. ואם קיים הבדל דרגה, אין זה אלא מספר המצוות או מספר הפעמים שעובר על אותה המצווה. כאילו, כמות. כי יוכל להיות שעובר על חוקה מפורשת, עולה עבירתו כעבירה גדולה, מאותו נוטש כמה מצוות עשה ועובר על כמה לווים. ואילו חוטא אחר, אין חדתו נחשבת כה גדולה, היות ומצוות עשה ולא תעשה שעובר עליהן מספרן מאות משל קודמו. וכן יוכל להיות ששניים חוטאים בהתנהגות אחד ויש ביניהם הבדל דרגה ביחס למספר הפעמים. אינו דומה עבירתו של מי שלא עשה ציצית על תלתו של לובשי יומם, או מי שהתמיד בגילוח פעותיו, לעבירתו של מי שלבש פעם אחת בחייו בלא ציצית, תלת החייו ציצית, או גילוח פעותיו פעם אחת ויחידה. ובכגון זה יהיה הבדל דרגה בדרך הכללית. והרי אני אומר לך שברוב הדברים אין הבדלי דרגה, כי מצאת יראה ומצאת אהבה ומצאת עבודת הלב ומצאת כלליות, ויש בין כידוע דירוג גדול, כי תחלטה משתפת לכל אדם וסופני תכלית שתי הדרכים, הכללית והמיוחדת, ואילו המצאת המעשויות כמו שברנו אליל, אין הבדלי דרגה בעשייתן. פחות או יותר עד כאן הוא דיבר את הכללים האלה של הדרך הכללית, ומעכשיו הוא ייכנס, זה מה שיותר חשוב, וזה מה שקשור לפשוט השבוע שלנו. אנחנו רואים בפשוט השבוע שלנו, שלפני שהתורה מזהירה, לא מזהירה, לפני שבונים את המשכן, כשמשה רבנו מצווה על בניית המשכן, אז דבר הראשון הוא מודיע, כמובן, לא לעשות מלאכה בשבת. שבת היא מאוד מאוד חשובה. ככה גם הוא הצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא בפרשת כי תישא, להזהיר על השבת, וכך הוא נאה דורש, נאה מקיים. הוא קודם כל טורח להזהיר את בני ישראל על מצוות השבת, ואחרי זה מצווה אותם לבנות את המשכן וכולי, כל מה שבהמשך נזכר, אנחנו מכירים, אתם יודעים, כל אחד למד את זה קצת, שכל שבת שלנו היא בנויה על המשכן. הכל למדנו, כל המלאכות, כל הדברים, כל מה שיש לנו, הכל שלנו דרך המשכן, יש לנו את שבת. כך אנחנו מכירים בכלל מה אסור, מה מותר בשבת וכולי. אז השבת במובן הכללי זה המלאכות. החובה לשבות, יש חובה לשבות בשבת, ויש גם איסור לא תעשה, לא לבצע מלאכות בשבת, ובזה כמובן, בחובה לשבות ובאיסור לא תעשה, כל עם ישראל, מגדולם עד קטנם, חייבים אותו דבר. אנחנו קצת ניגע יותר בנקודה החסידית של שבת. ואשר לדרך המיוחדת, הנה רחבים תחומיה עד מאוד ורחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ודרגות ההולכים ברבות הן אפילו בדבר מצווה אחד, אפילו בפעם יחידה. פה יש הבדלים עצומים בין אדם לאדם. מדרגה לדרגה, ממעלה למעלה, אין שוויון בין אנשים. לא שאני הולך להבין היטב מה שאני הולך לקרוא כאן, לחלק אני לא מבין, אבל אתם תעזרו לי. משל לשלושה מחסידי ישראל ששמרו שבת אחת. אבל השבת של ראובן לא הייתה השבת של שמעון, והשבת של שמעון לא הייתה השבת של לוי. ראובן היה נמצא פה, שמעון היה נמצא שם, לוי היה בשמיים. אותה שבת. הראשון הוסיף על הדרך הכללית שמירת שבת והימנעות מחילולה, דרך מיוחדת. בחושבו על תכלית השבת, מה המטרה של שבת. ובהתבוננו אל בריאת העולם התבוננות כללית, ובזכו כי השמיים והארץ לכל צבם נברו בששת הימים, ולא היה שם כל קדמון ראשון, זולת הבורית הלב יתגדל לשנותנו את השבת. זאת אומרת, מה עשה החסד הראשון? כשהוא שומר שבת. אמרתי כבר, אני צריך, אני אחזור גם על הסיפור הזה, סיפור חשוב, מעשה באיזה ליטפק אחד, שחלם על הקדוש ברוך הוא בלילה. אמרה לו, נורא נבעל, קם באמצע הלילה, נורא נבעל, ואשתו התעוררה. והוא אומר לה, חלמתי לקדוש ברוך הוא. אמרת לו, אשתו, אך טבעי הדבר, אדם שכבר 20 שנה יושב בכל יום, ולומד מבוקר עד ערב תורה, וכל יום מגיע בתורת הקדוש ברוך הוא, שיחלום על הקדוש ברוך הוא בלילה. אמר לה, מה את מדברת? אני כבר 20 שנה לא חשבתי עליו אפילו פעם אחת. רק על הקצייס, נסיבס, מה? איפה הקדוש ברוך הוא נכנס שם בכלל? אז גם אנחנו צריכים לחשוב את עצמנו בעצם, כשאנחנו באים לשבת, איפה הקדוש ברוך הוא בשבת? תכלס. אנחנו יודעים את המותר האסור, אנחנו לובשים, מתרחצים לכבוד שבת, לובשים בגדי שבת, מתפללים תפילות מיוחדות בשבת, באווירה חגיגית מיוחדת בשבת. איפה הקדוש ברוך הוא בשבת? אז רבי אברהם בן הרמב״ם אומר לנו, איפה לחפש את הקדוש ברוך הוא בשבת? אומר לנו, החסד הראשון חשב על זה ששבת זה היום שהקדוש ברוך הוא נח בו. כידוע, אנחנו אומרים את זה גם בקידוש, נזכר בסרט הדיברות, אומרים את זה בקידוש. שהשבת היא זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ובשביעי נח. לא ברא. השבת היא בעצם זיכרון של הבריאה. בא החסיד הראשון, והוא עסק בענייני אמונה בשבת. מצוות השבת היא נועדה לחדד לנו מאוד את האמונה בבורא. העולם הזה לא היה קיים ממש מעולם. זה עולם שלא היה קיים. היה רק בורא התברך. היה רק דבר אחד במציאות, זה הבורא התברך. הוא המציא את המציאות הגשמית. המציאות הגשמית לא הייתה קיימת, היא הומצאה. כן, לפני שהקדוש ברוך הוא המציא אותה, גם לא היה מקום. אפילו המקום, דבר גשמי שהקדוש ברוך הוא המציא אותו. אין מעבר לחלל שום דבר, כביכול. ואפילו המדענים אומרים שהחלל הוא מוגבל. החלל הוא לא אינסופי ממש. לדעת המדענים, עד כמה שאני יודע, החלל הוא מוגבל. אין מעבר למקום. הקדוש ברוך הוא המציא את הכל. לא היה אפילו מקום. לא היה חלל, לא היה ריק, לא היה כלום. היה רק הקדוש ברוך הוא. והוא ברא את העולם שישה ימים ונח בימי השביעי, ולכן הוא ציווה אותנו לשמור את השבת. מכוח זה הוא ציווה אותנו לשמור את השבת. ואותו חסיד מנצל את השבת לחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא כותב כאן, הוא קדמון, הוא ראשון, לא יעזל אותו שום דבר, והוא ברא את העולם, והוא מנצל את השבת לזה. אז הוא נמצא, השבת שלו היא שבת אחרת מהשבת של פשוטי העם. שהם באמת בשבת דנו על הדבר תורה שכתוב בבשבע, ו... מה? במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, דנו על ז'ורנלים כאלה ואחרים, ועוד כמה דברים שהרב אוסר להכניס לבית מדרש, אתם יודעים שהוא אוסר את זה, ודנו על דברים, כאילו, מה הם עושים בשבת? הם לא היו איפה שהחסד הזה היה. הם לא חזרו לשבת. חס וחליל, זאת אומרת, כאילו, את מה שצריך לעשות, את מה שאסור לעשות, הם היו בסדר. בקטע הזה מכולם בסדר. אבל הם לא התרוממו. שבת לא באמת רוממה אותה. החסיד הראשון התרומם. שבת בשבילו זה יום אמוני, הוא עוסק בקדוש ברוך הוא. החסיד השני לא כך מבין, והשני דרכו המיוחדת היא בכך שהתבונן בדבר באורך מיוחד במינו. כלומר, נתן דעתו על כל מה שחשב הראשון, ונוסף על כך התבונן בכללות העולם, ובמה שניתן לו להבחין מתוך פרטיו, החל מטבור הארץ וחלה בהיקפו של גלגל השמיים. אז הם האמינו שהארץ היא מרכז העולם, לא משנה, והתבונן על חוכמת הבורא יתעלה בבריאת עולמו, ופרט בדעתו מה שנברא בים הראשון ובים השני, ובכל יום מששת הימים, כמפרש בספר בראשית. זאת אומרת, חוץ מעצם עניין האמונה, הייחודיות של הקדוש ברוך הוא, ובריאתו את העולם, שהוא התחלה לכל דבר, וכו' וכו', השני גם התבנן על העולם, להבין את העולם, איך העולם בנוי, כמו שמפרט בכל סדר מעשה בראשית, וגם את ההדרגתיות, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוציא מזה כל מיני דברים, ורבי אברהם לא משתף אותנו כאן בדיוק במה יש להוציא מכל העניינים האלה. אני לא יודע כל כך להוציא, בהבנותיי הרבים. קצת אני יכול להגיד לכם, מדרשות הר"ן למשל, הר"ן בדרשה הראשונה שלו, מי שלמד את הספר, אז הר"ן מוציא ענייני כלל. כידוע שאנחנו מדברים על כלל ישראל. מה זה כלל ישראל? מה זה ציבור, צדיקים, בינונים ורשעים, דברים מסוגים? מה זה הדבר הזה? אז הר"ן אומר משלים מאוד מאוד מעניינים. הר"ן אומר, אני אתן משל שהר"ן, אני לא זוכר אם הר"ן אומר אותו, אחר כך אני אגיד את המשל שהר"ן אומר, אבל עוגה, איך אופים עוגה? לוקחים קמח, ולוקחים ביצים, וסוכר, וקצת מלח, ויין וכל מיני דברים, ומערבבים את זה וכולי וכולי וכולי, מערבבים את מה שצריך לערבב, מה שצריך כן לערבב יחד, מה שלא צריך לערבב יחד וכולי, ובסופו של דבר אופים את זה, וזה מאוד מאוד טעים. אני מקווה, אם זה מצליח, זה מאוד מאוד טעים. אבל אם אדם היה אוכל קמח, הוא לא נהנה. וגם אם היה אוכל סוכר, רק סוכר ביחד, גם כן לא כל כך היה נהנה, כמו שהוא נהנה מהעוגה. וקל וחומר אם היה אוכל את המלח, וקל וחומר אם היה אוכל את הקליפת לימון, שגרדו, או כל מיני דברים, הוא לא היה נהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעוגה שיש הרבה הרבה חומרי יסוד שממרכיבים עוגה. וכל אחד לחוד לא כל כך שווה. אבל כשמערבבים אותם ביחד ויוצרים איזשהו תרכובת מסודרת, נכון, התרכובת מעולה יותר מכל המרכיבים הפרטיים שלה. כן? זה כולם, אני מקווה ש... מסכימים איתי? אז אנחנו יכולים להמשיך. גם אומר הר"ן בעולם הזה, העולם מורכב מארבע יסודות, זה ככה התפיסה היוונית הקדומה, כן, המים והרוח והאש והאדמה, כל היסודות יסודות מתים. עושים ערבוב נכון, הקדוש ברוך הוא עושה ערבוב נכון, ערבוב נכון מביאה נפש צומחת. דרגה חדשה, זה כבר חיות מסוימת. אבל ממה הנפש צומחת מורכבת? מארבע יסודות מתים. אבל כשמערבבים אותם נכון, מקבלים עילוי של נפש צומחת. מערבבים אותם ערבוב נוסף, ערבוב כאילו כביכול עוד יותר מעולה, זה מגיע לנפש חיה. מערבבים אותם ערבוב עוד יותר נכון, עוד יותר מעולה, מגיע למדבר. והכוזרי כמובן מוסיף שמערבבים אותם ערבוב מיוחד שבמיוחדים, התרכובת הכי הכי מיוחדת מגיעה לישראל, שזה לא סתם נפש מדברת, אלא נפש מדברת שמסוגלת גם לעבוד כדי לשכינה. זאת אומרת, מסוגלת לקלוט נבואה, מסוגלת שתשרי על השכינה, מתקשרת עם הרוחניים, שזה הדרגה הגבוהה ביותר שיש בעולם הזה. ממה זה מורכב? זה מורכב מיסודות מתים. אז איך זה יכול להיות שאתה לוקח דברים שכל אחד מהם אין בהם תכונות כאלה, אומר רק ככה רואים במציאות. זה מעשה בראשית מלמד אותנו, שמערבבים חומרי יסוד פשוטים, כביכול, ויוצא תרכובת מעולה. מכאן הר"ן יוצא למושג של כלל ישראל קצת. שגם במה שנקרא כלל ישראל, מה שאנחנו מדברים כל כך הרבה, שקשה להבין את היסוד הזה הרבה פעמים, אז בתפיסה הפילוסופית של הראשונים יש לזה הסברה מאוד פשוטה, שצריך להבין שהכלל ישראל זאת מציאות יותר גבוהה מהפרטים. כשהפרטים מאוחדים בתרכובת אחת, הציבור מורכב מאוסף של פרטים. ויש בפרטים צדיקים ובינונים ורשעים, זה נכון. אבל כשיש תרכובת מושלמת כמו שצריך, כשיש תרכובת, אז מגיעים להופעה בעצם יותר מעולה, יותר גבוהה גם הצדיקים. ולכן למשל, דוגמה מההלכה פשוטה, תפילת הציבור נשמעת, ותפילת היחיד לא נשמעת. מה יש? אבל היחיד הוא צדיק, כן? הוא רבי גדול. המרצמי אומרים, נוין אדמוירים איז שלכת, ציין המרצם איז גוט. כאילו, תשעה אדמורים זה גרוע, זה לא מספיק טוב. עשרה אמרצים יש מניין, זה בסדר. עשרה אמרצים יכולים להשיג יותר מתשעה אדמו"רים גדולים. למה? כי עשרה זה ציבור, ואם יש ציבור לפי הכללים של ציבור שיצטרף לתפילה, זה תפילת ציבור, ותפילת ציבור נשמעת. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? לא, כשמרכיבים תרכובת, ככה זה במציאות. וזה הר"ן מדבר על זה. מעשה בראשית מלמד אותנו, כשמרכיבים תרכובת בצורה נכונה, אז התרכובת היא תמיד מעולה יותר מהפרטים. תמיד זה ככה. ההרמוניה של הפרטים תמיד מתעלה יותר. אם היא לא הייתה מתעלה יותר, זה היה בזבוז, זה היה מזיק, זה היה הפסד להרכיב כזאת תרכובת. צריך לפרק את זה כמובן, זה לא שווה כלום, סוג הזה שתרכובת, ויש גם תרכובת אולי לא שוות, אני לא אומר, אבל באופן כללי אנחנו רואים בכל עולם המציאות, מראה לנו שכשמערבבים נכון, מגיעים למשהו יותר טוב מהמקור. אז זה המושג של ציבור, כמו שאמרתי, ציבור, תפלת הציבור נשמעת, תפלת היחיד לא נשמעת, ומגיעים להופעה יותר מעולה, לקרבה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא בציבוריות, וכן הלאה, זה כאן ממש הפתיחה לכל נושא של כלל. אנחנו עוסקים בזה הרבה מאוד נושא של כלל, אז קצת תרומה מהר"ן לעניין הזה. אני לא יודע אם רבי אברהם אלרם מתכוון לזה, ואני לא יודע, אני כרגע לא עברתי גם על הפירוש שלו לתורה, לראות אם הוא פירש במעשה בראשית. מה הוא מגלה לנו כאן סודות, ייתכן שהוא כאן מגלה לנו גם סודות, אני כרגע באמת לא יודע, מה שיש רק את סוף מעשה בראשית, אין כאן מההתחלה, חסרים כמה פסוקים, אז אני באמת לא יודע, אבל כנראה שהוא החסיד עשה כל הדברים שנמצאים כאן, אני לא יודע בדיוק, אז הוא יתעלה עוד יותר, אותו חסיד יתעלה עוד יותר מאשר החסיד הראשון, ומה החסיד השלישי? והשלישי דרכו המיוחדת בכך שהתבונן בכל מה שהתבונן בו השני, ונוסף על אלה העמיק חקר והגות, עד שנתעלה למעלת הקדושה האמתית ושמח בעושהו, על שהעיר לו בזיו השכנה להגות בו ולהיווכח בגדלותו מתוך גדולת מעשיו, ומבינו את תרוממות הזיקה השכלית והמצוותית בנו ובן קונו, כמו שהייתה כוונת הבורא יתעלה בשמירת השבת, שנאמר, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. על הקשר, השבת היא גם הקשר בין האדם לבורא. הוא ממעט בכל מה שמתיש את הזיקה הזאת, ולכן נמנע מאכילה ושתי בים השבת, לבל יפסיקו מהגותו. זאת אומרת, השבת אצלו זה לא איזה יום שאוכלים בו טוב, ושותים בו טוב, וישנים בו טוב. אני לא יודע אם הכוונה שהוא אוסר עליו לאכול ושתות, אבל לא זה עיקר האבוידה, כן? ונמנע משיחה שאיננה ממין העניין, ואין צריך לומר משיחה בטלה. ובסוף דרכו יסיק בפנימיותו יראת השם ואהבת שמיים, תשוקת כל חי, עד כדי כך שאפילו עברי גופו תובעים את מזונם, איננו מרגיש רעב, ביות נפשו מדושנת ממה שעלה בחלקה, כמו שאמר דוד, כמו חלב, ודשן תסבע נפשי, וקולות מדבקים על אוזנו, והוא תפוס בשר הפה ולא ישמעם, ועיניו נופלות על חזנות של ממש וכמו תחו מרותם. ובזאת יגיע בדרכו המחדת אל מחוס חפצו, מסת נפשו, כמו שאמר, לשמחה ולזכרך תאוות נפש. אין ספק כי גדול ורב הבדל בין דרך השלישי בשמרת השבת, ובין דרך השני, וכן רב הבדל בין דרך השני והראשון, ועל אחת כמה וכמה גדול ההבדל בין דרך השלישי והראשון. ועל פי המשל הזה תתברנה שאר הדרכים המיוחדות, ו וכו' וכו' וכו', לא משנה כרגע, כי אנחנו לא נצא כרגע משבת. אז אנחנו רואים כאן, באמת הוא מביא כאן הבדלים, החסיד השלישי הזה הוא נביא. הוא לא, אולי לא מקבל נבואה, אבל הוא מצדו כמו שכמו נביא. השבת הוא מנצל אותה להתחברות לקדוש ברוך הוא, זה יום רוחני וזה יום שמסוגל לרוחניות, ובתור יום שכזה, זה יום שצריך להיות בעיקרו השגות רוחניות גבוהות ונעלות, מה ש אי אפשר להשיג באמצע השבוע. ואסור לבזבז את היום הזה על אכילה, ועל שתייה, ועל שינה, ועל שאר הדברים וכו' וכו'. כמובן, אני לא בא לומר עכשיו, לא בא לכתוב עכשיו לוז בישבת ביתה לשבת הבאה. לא, זה באתי לכתוב, אני לא אחראי על הלוז כאן. על זה אחרי את הנהלת הישיבה. אז לא יופיע בלוז שרעפים, ועוד כמה דברים מסוג הזה, זה לא יפיע בלוז. וטוב שזה לא יפיע בלוז, כי זה לא שייך לכל אחד. זה לא שייך לכל אחד. כשאנחנו קוראים את הדברים האלה ברבי אברהם בן הרמב"ם, אנחנו לא קוראים את זה בשביל ליישם את זה. אמרתי שזה לא יעלה על הדעת להיות כמו קוף אחרי בני אדם, מה שנקרא. כן, זה הסיפור שסיפרתי הרבה פעמים לחבר'ה שלי, אז אני אספר את זה פעם, זה סיפור מאוד 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 חשוב, ש איזה יהודי אחד רצה לזכות לגילוי אליהו. אז הוא קראה שבספורים הקדושים כתוב שמי ש-40 יום נוסח שחות בתלות זוכה לגילוי אליהו. אז הוא עשה את זה, והוא לא זכה במפתיע לגילוי אליהו. אז היה לו תרמות גדולות, אמרו לו תיסע לרב ישראל רוז'ינר, ושם תקבל הסברים, אחד מגדולי גדולי הצדיקים החסידיים, באוקראינה, שם תקבל הסברים על העניין. הוא הגיע לרוז'ינר, והרוז'ינר ראה לו הנהגה מלכותית כזאת, כמו איזה מלך כזה, נהג נשיאות כזאת, וכולי, הוא לא הבין מה היהודי הזה שייך בכלל ברוכניות. הוא נראה כלפי חוץ כמו איזה פרינס כזה, נסיך כזה, לא... קיצור, הוא עוקב אחריו וזה, והוא ככה ליטווק חם, עצבני, הוא לא מסתדר לו, כל מה שורה לא מסתדר לו. בקיצור, הרבי הלך לשנת צהריים, כמה שנה, משנת אחרי צהריים, ויצא לטיול עם הסוס והעגלה. הוא לא מבין מאיזה תוספות זה מגיע, הוא לא מבין. לא מכיר כזה תוספות בשס. על כל פנים, הרבי בדרך לזה, עוד ככה תפח על הסוס, ככה, כמו שצריך, ככה, בחביבות כזאת, כמו שדרך ה... רוכבים, תוכפים על הסוסים, לפני שהוא עלה לעגלה וזה, הוא אמר רבי, שתקתי, עד כה שתקתי. אבל עכשיו, על זה אני צריך להבין, בעבוד את השם, מה העניין לדפוק על הסוס? זה אני רוצה להבין. מסתכל לו הרבי ואומר לו, אני מתפלא עליך, הסוס הזה כבר 40 יום עושה שיחות בטלות. כך הוא אומר לו. מה הוא רוצה לרמוז לו? זה ההגדה החזית מספרת שהרבי כאילו ברוך הקודש יש לו ידע בדיוק מה... למרות שאני חושב שגם אני מעיתו את הלטווק העצבני, אז הייתי מבין פחות או יותר. מה הטענות שלו? אני לא בטוח שצריך להיות רוח הקודש, אבל... הכל פנים, ההגדה החזית כאילו מה היא מסבירה, היא באה לספר. שהרבי כאילו בא להוכיח אותו, אתה עושה כמו איזה קוף. מעשים חסידים, אתה נשאר סוס. אתה לא בדרגי בכלל. אני מספר את הדברים האלה, לא בגלל שאני עכשיו הולך לפתוח תנועת חסידות חדשה ישנה בשבט בית אל או באיזשהו מקום אחר. אני, הדברים האלה גם אליי לא שייכים. אני חושב שאנחנו צריכים להכיר את הנושא. להכיר את הנושא. להכיר את הנקודה שיש פנימיות של עבודת השם. וגם, כן, גם הרמב״ם ובנו רבי אברהם בן הרמב״ם, הם, חוץ מזה שהם למדנים טובים, כידוע לנו, מעסיקים אותנו ככה בסדרי בוקר, הם עובדי השם. הם עובדי השם ויש עבודת השם גדולה מאוד. וזה דרגות, אבל דרגות כאילו, אנחנו צריכים להכיר בכלל שהדברים האלה קיימים, אנחנו לא צריכים להתחיל מזה, אנחנו לא צריכים לנסות להתחיל מזה, כי זה לא שייך אצל אנשים ביום-יום. רק רוצה להראות לכם כמובן שרבי אברהם בן הרמב״ם, מדבר על זה בעצם במצוות שבת. בפרשת יתרו, יש לנו פירוש רבי אברהם בן הרמב״ם לתורה, זכינו רק לחומש בראשית שמות, אין לנו את השאר בבנותינו הרבים, זה אוצר בלום של דברים, מי שלימד פעם את הפירוש הזה, לא זכינו, בינתיים לא זכינו, השם יזכה אותנו, אבל במצוות שבת, פרשת יתרו, אז הוא עומד על כך. כן, ששת ימים תבואות וסתכל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. מה הפשט בעברית שבת להשם אלוקיך? מה זה? מה זה שבת להשם אלוקיך? יש לו שבת, הוא לא מצווה שמירת שבת, נכון? הוא ברא את העולם שישה ימים, היה התחדשות, ומי היום השביעי ואילך פסקו את התחדשות, העולם כבר כביכול עובד כביכול עובד באינרציה עצמית, כביכול בלי התערבות. הוא גם מתערב, עושה ניסים בשבת, וזה לא נקרא חילול שבת שלו. כן, יש הרבה דברים שקורים בשבת, בניסים, וזה לא נקרא חלל החנחס שם חלל שבת כמובן. מה זה שבת להשם אלוקיך? אפשר לפרש לשם השם. אבל תראו מה רבי אברהם מכניס בפסוק, שבת להשם אלוקיך. פשוטו יום השביעי יש בו שביתה מן המלאכה, ותעבוד להשם אלוקיך בשמירת מצוותו. כן? עבודה, עבודה להשם. מה שאתה שומר את המצווה של שבת, לשם השם. זה עבודה להשם. ובטעמו הנסתר, רמז על התכלית השלישית המעולה על התכליות, כמו שדיברנו בספר אל כפייה, שזה המספיק לעובדי השם, מה שקראתי כאן. שבת להשם אלוקיך. מה שדיברנו שזה יום שבו האדם היה צריך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, להיות דבק בקדוש ברוך הוא בצורה לא רגילה. עד כדי כך הוא מתאר כאן התחברות כזאת, שאדם לא חש לכל העניינים הגופניים שלו, מרוב שהוא נמצא בפסגות רוחניות גבוהות מאוד. ואחר כך הוא כותב, אני אתן דוגמה פשוטה. ועל פי המשל הזה תתברנה שאר הדרכים המיוחדות, כן תומם מי שלא השיג בדרכו מחדת בניין מאכלות עשרות את זאת בלבד, שלא הביאו הבשר לידי גוסי, לידי גסות הגוף, ואין לידי שיכרון. כן? מי שכל מה שיש לו ממאכלות אסורות, זה התרחקות, כמו שאמר למעלה, שמי שבין סוד מאכלות אסורות, באמת גם הדברים המותרים, הוא מסתפק במין והוא הכרחי. אז הוא לא נעשה מה שנקרא פרסר, הוא לא זולל בשר ולא סווה יין, שזה אדם שהוא זולל וסווה, מביא אותו לידי גסות ואטימות ולידי שכרות, שזה דברים לא טובים, דברים לא ראויים. אבל מי ש ממאכלות אסורות נזהר את הדברים האלה, יפה, אבל זה לוודאי לא דומה למי שהגיע למדרגה שלה נאמר, דיו קו חרובים מערב שבת לערב שבת. אף אחד מאיתנו לא יתחיל מקו חרובים מערב שבת לערב שבת. אנחנו לא נתחיל מזה. וטוב, אנחנו לא אמורים להתחיל מזה. אנחנו אנשים פשוטים. מה שחשוב היה לי זה רק לבוא ולהגיד, גם לפי הדרגות שלנו, גם לפי הנושא שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים בשבת. איך אנחנו הופכים את השבת ליום עבודת השם. זה מה שחשוב. כי יום השבת נעשה אצלנו לפעמים כמו איזה פסטיבל, מה שהגויים קוראים פסטיבל, כן? הולידיי כזה. יש לנו הולידייז. וכל שבוע יש לנו שבת. אז זה יום שאנחנו אוכלים טוב, שותים טוב, ישנים טוב, מדברים על העניינים הבאמת חשובים בבית כנסת הרבה פעמים, משלמים את כל הפרטים היותר חשובים בקהילה, אם לא היינו, כן היינו. אז כולם מגיעים בשבת לזה, יודעים להיות מי נולד, מי ככה, מהעין, מהר. זה יום מאוד מאוד חשוב, יש יום עמוס, יכול להיות יום עמוס מאוד. אבל זה לא בשביל זה ניתנה שבת. זה שהקדוש ברוך הוא עצר את האפשרות לעבוד מלאכות, זה כדי שאדם יעשה פוס ממרוץ החיים הרגיל שלו, ויתרכז ברוחניות. זה ברור. כן? כל מי ששם לב, אם לא היה איסור לעבוד בשבת, והיינו חיים כל הזמן עבודה, אז רוב אנשי העולם לא היו נעצרים אף פעם לשום נקודה רוחנית. וזה ככה היה את כל האומות הקדומות, שהיו עובדים 7 ימים בשבוע, וזהו. ברגע שאתה עוצר את כל העבודות, אתה לא מאפשר לעשות עבודה. וחז"ל אומרים, אדם צריך לראות את מלאכתו כאילו היא עשויה. זאת אומרת, גם אדם שנתקע עם העבודה בשבת. אם כל השבת הוא רק יחלום על המוצאי שבת שהוא עושה הבדלה וחוזר לעבוד, וכל השבת אדם יחלום על הביזנס שיש לו, יקרא את כל המוספים הכלכליים, כדי לדעת איך הוא משחק בבורס השבוע הבא, ודברים מהסוג הזה, אז הוא לא השתחרר בעצם, כאילו, הוא בכלל לא השתחרר מעולם החומר. אני בטוח שכל אחד מכיר אנשים כאלה במציאות, שהם לא מחללים שבת, חס וחלל וחס שלום. הם גם באים לבית כנסת עם חולצה לבנה בשבת, והם באים לתפילות, והכל טוב ויפה, אבל כל השבת מנוצלת לענייני העולם הזה. מכירים. כל אחד מכיר. בכל קהילה יש מישהו כזה, מסתמה. כל קהילה צריך להיות אחד כזה. מכירים. יהודים טובים. יהודים שומרי שבת לצערנו הרב, בדורות שלנו, כבר לא כולם מבינים בכלל שצריך לשמור שבת. זה לא פשוט, אבל זה חשוב ששומרים שבת, ואסור לזלזל בשומרי שבת חלילה וחס, ואנחנו חלילה וחס לא מתעלמים מהאנשים האלה, אבל הם לא דגם בשבילנו. הם לא דגם בשבילנו. כשעוצרים את כל המרוץ של השבוע, עוצרים אותו, לא ניתנה השבת אלא להתרכז בעניינים הרוחניים. שבת להשם אלוקיך. זה בדיוק מה שרבי אברהם רומז לנו, אמנם רומז לנו לפסגות הגבוהות, אנחנו נתחיל מאלף בית. ששת ימים תעבוד, ועשית הכל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. אז גם אם מישהו מאיתנו, ברוך השם, לא חשב על הקדוש ברוך הוא כל השבוע, כי באמת הוא היה נורא עסוק עם כל הקצותים והנתיבותים וכל מה שהיה בבבא קמא, אז שישתחרר קצת מאדם המזיק, שחייב אפילו באונס, לפי חלק מהשיטות, ישתחרר קצת מהעניינים האלה, וכשמגיע השבת, יחשוב איך השבת היא יום עבודת שמיים. במה השבת היא יום עבודת שמיים? הקדוש ברוך הוא עוצר אותנו, לא סתם הוא עוצר אותנו רבותיי, הוא גם בא לבקר אותנו. כן, בניגוד ליום טוב, שביום טוב אנחנו באים לבקר אותו, אנחנו מוזמנים אצלו, הוא מזמין אותנו בימים טובים, לעלות לרגל ירושלים, ולאכול בשולחן שלו קודשים. כן, יום טוב זה ממש, קיבלנו כרטיס לארמון המלך. שבת זה לא ככה, שבת זה לא העבודה שאנחנו מוזמנים אצלו, שבת הוא הזמין את עצמו אלינו. וכשאנחנו מקבלים את השבת, אנחנו מקבלים את השכינה. כן? לך דודי לקראת קלה, פני שבת, לפי הגרסה התימנית, יש כאן תימנים, נקבילה. מישהו תימני פה? מישהו יודע שהגרסה היא נקבילה? כן, הווה מקביל את כל אדם בספר פנים יפות, לא הווה מקבל, הווה מקביל, הקבלת פני רבו ברגל. אנחנו מקבילים את השבת, כי בזה שאנחנו מקבילים את השבת, אנחנו מקבילים את השכינה. השכינה באה לבקר אותנו. לכן אנחנו, יש דעה בראשונים, כל אחד נקפי מנהגו, שבקידוש של ליל שבת, ובהבדלה של מוצאי שבת, צריך לעמוד דעת הכל בו, ולא לשבת. חייבים לעמוד. כי כשאתה מקביל את פני המלך, אתה חייב להקביל אותו בעמידה. וכשאתה מלווה את המלך החוצה, במוצאי שבת, אתה חייב לבטא אותו בעמידה. המלך בא לבקר אותך. זאת אומרת, גם אם כל השבת אנחנו, כמו אותו ליטווה, כשכבר 20 שנה, לא חשב על הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לכל הפחות, אנחנו קצת נוטשים את הגמרא, אני ממליץ לא לנטוש את הגמרא לגמרי, אני בכל אופן חושב שקצת עבירות מותר לעשות גם שבת, אז אם כבר, אז כבר, שאלה תהיינה עבירות, אבל כשאנחנו באמת באים לשבת, אנחנו מתלבשים, זה רעיון מאוד יפה, תסתכלו ברב מבריסק על התורה, איך שהוא מביא שכל ההלכות האלה שאנחנו מתרחצים ולובשים בגדים נעים, כתוב ברמב"ם שיהיה יושב ומייחל ומצפה לקראת השבת. הרב מבריסק עליו השלום היה יושב במרפסת ביתו ביום שישי אחרי צהריים ומסתכל על השמש השוקעת לאט לאט ומחכה שהיא תשקע, שתגיע כבר שבת. ולמה? כי כתוב ברמב"ם שצריך לחכות כמובן. לא בגלל שהוא היה עייף מללמוד, אז הוא רצה לנפוש בשבת. כן? אלא כתוב, והוא מוכיח הרב מבריסק, תסתכלו בחדשי הרב מבריסק על התורה, איך שכל ההלכות האלה נלמדות מההכנות למעמד הר סיני. שהיו צריכים לרחוץ ולהחליף את השמלות שלהם, כחזל דורשים וכו'. כי הם הקבילו פני השכינה. במעמד הר סיני הם נפגשו עם השכינה, והשבת היא פגישה עם הקדוש ברוך הוא. הוא בא לבקר אותנו. ואנחנו צריכים להכניס את זה לראש שלנו, להבין מה זה עבודת השבת. וככה להבין שבשבת עוד יותר ועוד יותר אנחנו חיים כשהמלך נמצא בינינו יותר מאשר נמצא בימי החול. ולכן, מכיוון שהוא נמצא בינינו, אז הוא אמר לנו, אתם ביום הזה לא תלכו לשדה לעבוד, כי אני בא לבקר אתכם. וכשבא מלך גדול לבקר, אי אפשר ללכת לעבוד. ולהגיד לו, תאכל, אני בשדה. אתה צריך משהו, שיח לי אס-אמס. אתה רוצה לדעת איפה הכינוח, יש לה עזרך אס-אמס איפה, מאיזה פריזר רוצה את הכינוח. לא עובד ככה. אם אתה מקביל את פני המלך, אז אתה תעזב את כל העבודות, תעזב את הכל, אתה היום, אתה סועד סעודה חגיגית, כי אתה סועד עם המלך. יש לך אורח מאוד חשוב, ואתה סועד עם המלך. אז אתה, כל ההנהגה שלך צריכה להשתנות. ברמה הזאת אני מדבר, ברמת החסידות הזאת אני צריך לדבר. לא להפוך את השבת למצוות אנשים מלומדה, כמובן שהישיבה מנסה אתכם, אז היא לא נותנת לכם ממש ככה ליהנות ברמה של 100% מאוכל טוב. שלא חס וחלילה זה יפיל אתכם ככה בדרגות הרוחניות, שומרים אתכם ככה עם דרגה רוחנית יותר גבוה מה שאימא שלכם שומרת אתכם בבית, וגם אין לכם חלילה וחס עיתונים, אפילו לא בשבע כמובן, שזה עיתון לכל דבר, כי זה ממש לא ראוי, כאילו מי שמבין מה זה שבת, מי שמבין מה זה שבת, ששבת אנחנו מקבלים את המלך, אז אנחנו נמצאים עם המלך, אז זה כל ההנהגה המיוחדת שלנו. יש לנו אורח מאוד חשוב, ואיתו אנחנו צריכים לחיות, באווירה הזאת אנחנו צריכים לחיות את כל השבת ולנצל את השבת. חבל לבזבז את השבת רק על שינה. אני לא בא להתווכח עם ההלכה ששינה בשבת תענוג, זה רימה מפורש, שמי שרגיל שנת הצהריים היה לבטל אותה, ותלמדי חכמים, מותר להם לבטל קצת מלימודה, מי שמעונג שבת, זה הכל, 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 הכל בסדר. אבל אנחנו אסור לנו להפוך את השבת, איזה יום חדל שאנחנו כאילו מתפרקים וחס ושלום כאילו כביכול, מילה עליי קשה מדי, מתבהמים. לומדתי מי יכול. זה לא המטרה ולא הכוונה. ולכן אני חושב שכן ראוי ללמוד בשבת. כאילו, אני אומר לכם בתור בעלי בת, אני כבר עזבתי את עולם הישיבות מזמן. כשהגעתי לכל, נכנסתי לעולם הפיננסים, כי כבר התחלתי להרוויח כסף לזה שאני מתורה. ועכשיו, בכלל לא בעוונותי הרבים שלנו, נדבר ממש מזכורת עם זכויות סוציאליות, זה בכלל מן דחר שמי, בזמן חזל דברים מהסוג הזה, אוי ואבוי. אבל אני בתור בעלי בת טוב, יכול להגיד לכם שכל השבוע אני עסוק במרוץ החיים, חורשים בשדה, ויש הרבה עבודת חריש, ואני חס וחלילה לא רוצה לומר שאני חורש בשור ובחמור, כי זה כליים, אז אסור. אז פה חלילה אין חמורים, חס וחלילה, חס ושלום, כמובן, אבל יש הרבה עבודת חריש. זה אני יכול להגיד לכם, בישיבה, כל השבוע חורשים, ויש הרבה עבודת חריש. ובשבת צריך לנוח קצת. אין שם ספק. צריך לנוח קצת, אבל צריך ללמוד. כאילו, אסור, אסור להפוך. מי שיזכה להיות כלי קודש, אז אני לא דואג לו, אני יותר דואג לאלה ש... לא ימשיכו בסופו של דבר בקודש, אחרי שנות הישיבה, ויצאו איש לדרכו. ויש אנשים שיוצאים לדרכם, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אבל אז איך תראה השבת? אסור שהשבת כמובן תראה כמו אותו בלבט בקהילה, שהוא מפספס את הכוונה של שבת. וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אם לא נדע להיזהר. ולכן אסור להפוך את השבת ליום שאנחנו בו מתפרקים, ורק נהנים, ורק נרגעים, וזה חשוב להירגע. כי כשאנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא ביחד בסעודה, אנחנו לא יכולים ככה לאכול מהר כמו ביום חול, אוכלים מהר וחוזרים לבית מדרש, אוכלים מהר ורצים לשאר העסקים, למנוחת צהריים, אוכלים ברוגע, ככה אוכלים כשאוכלים ממלך. לא, כן? לא, זה לא יכול להיות אותו דבר. מי שמבין שהקדוש ברוך הוא מבקר אותנו בשבת, אז הוא צריך להבין שבשבת אוכלים בנחת ואוכלים ברגוע. הכל להנהגה אחרת עם הקדוש ברוך הוא. זה הכל נכון וזה הכל יש לו את התכליות שלו וצריכים להשיג את כל התכליות. אבל אסור שיהיה התנתקות מתורה לחלוטין. וכמובן זה יום של אמונה. לימודי אמונה, כמו שראינו כאן ברביעי בן הרמב״ם, שאותו חסיד היה עסוק בענייני אמונה בשבת, וכשהגיע השבת זה היום שמזכיר לו יותר מכל יום אחר, כי כל ההתנהגות וההוויה שלו באותו יום זה לעסוק בשמירת ענייני האמונה, ולחשוב על הקדוש ברוך הוא, ועל המשמעות שאנחנו שומרים שבת כדי לזכור שעולם דברים שישה ימים, והוא קדמון וכו' וכו' וכו'. אז זה יום, ולדעתי מי שקובע לימודים, שיקבע קודם כל סדרים מסודרים באמת, גם בלימודי אמונה, אם הוא רוצה ללמוד עליהם מיוחדים, סדרים מסודרים. לא, פעם יוצא לי ככה ופעם יוצא לי ככה. ברגע שזה לא קביעויות, זה מתמסמס. אז היום כשבישיבה זה כן יהיה ככה, אבל אחר כך כשהוא יתחתן ויעזוב, זה לא יישאר מזה כלום. צריך קביעויות, וכמובן שמי שלא יזכה ללמוד כל השבוע בהמשך של החיים שלו, כי הוא יהיה עסוק בדברים אחרים חשובים, אז כמובן שהמשבת צריך להיות עוד יותר ועוד יותר מנוצל ללימוד. והיום במרוץ החיים, אדם לא רואה את הילדים שלו כל השבוע, גם במשפחות דתיות, וכבר מדברים על זה בעולם המערבי, על היום והנורא הזה, שאנשים כבר לא מסתכלים אחד על השני בעיניים, ולא מדברים זה עם זה. אבל שבת, כשנמצאים עם הילדים, זה יום שצריך בנחת להיות עם הילדים, וגם צריך לשחק איתם בגן השעשועים, וגם צריך לתת להם חוות של ילדים, וגם צריך ללמוד איתם. ואני רוצה להגיד לכם שבגיל שלי ובזה, הדבר הכי כיף עליי זה ללמוד עם הילדים שלי. זה הלימוד שאני הכי נהנה ממנו, ללמוד עם הילדים שלי. וגם אמרתי לכמה חבר'ה שכשצריכים להסביר לילדים, אז אי אפשר לחפף. אתה חייב להבין את מה שאתה אומר. אתה צריך להסביר את הילדים, אתה חסביר את זה הכי טוב בעולם, לילד לא יבין. ילד לא יכול להבין לומדס. לומדס ילד לא מבין. זה הלימוד הכי טוב גם. זה המיצוי הכי טוב של הלימוד. להבהיר לילד צעיר בצורה שמסוגל לקלוט את המשמעות של הדין, של ההלכה, של אני לא יודע מה, הדבר הכי הכי גדול. ולכל הדברים האלה צריך לעבוד על זה. שהשבת יהיה יום עבודת השם, ולא סתם יום של פסטיבל, כמו שלצערנו הרב, חלק משומרי השבת מתייחסים לשבת, וטוב שלכל הפחות הם בדרגה הזאת, האלטרנטיבה גרועה יותר, תמיד גרועה יותר, אנחנו לא מזלזלים באף אחד בעולם, חלילה וחס, רק אנחנו מצפים ליותר. אז כל אחד יחשוב איך הוא הופך את השבת לשבת לשם אלוקיך, לעבודת השם. בתחילת הבנייה של המשכן, הקדוש חוזר על השבת. זה יסוד. כי המשכן הינו השראת השכינה, זה כל המטרה של המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כמו ש... יצא לי לדבר בלי שהקליט אותי פרשת תרומה, כן? אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל כדי שבאמת המשכן יהיה מקום של השראת שכינה, אז צריך שהיהודי יהיה ראוי להשראת שכינה. וכדי שיהיה ראוי להשראת שכינה, הוא צריך להיות עובד השם. ויום שבת, השבת זה יום עבודת השם לכל דבר. אז כל אחד יחשוב באמת מה זה אומר לו, מה זה אומר על ההנהגה שלו, מה ראוי לעשות. ואני שוב, אני לא נגד שצריך לנוח ולהירגע. גם תלמידי חכמים שעמלים כל השבוע זה עמל, וצריכים לנוח ולהירגע. יש דבר כזה. אני לא כופר במושג הזה. אבל אסור שזה יהפוך להיות רק ירידת המתח לחלוטין, זה טעות. זה הרגלים לא טובים ולא ראויים, וכל אחד יחשוב כשלעצמו ויגיע למסקנות, בזאת השם, שבת פרשת פקודי, שהיא שבת שקלים, השבת הבאה, בעזרת השם תראה עוד יותר טוב מהשבת הזאת, ונזכה כולנו להיות עובדי השם. שבוע טוב.